אנחנו בפסוק חכם, פרשת בשלח. ויסב אלוהים את ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, מה זה ויסב? היא סיבה מן הדרך הפשוטה לדרך העקומה. מה זה דרך פשוטה ומה זה דרך עקומה? דרך פשוטה זה דרך, כמו אמר, דרך ארץ פלישתים, הדרך הקצרה ביותר. זאת אומרת, לפעמים הדרך הישרה היא באופן הגיוני, תמיד אדם רוצה ללכת בדרך הפשוטה ביותר, לא מורכבת, לא מסובכת לזה. אבל לפעמים אדם מוצא את עצמו בדרך מסובכת, הוא קורא לזה עקומה. אתה לא נוסע ישר, אתה נוסע סיבובים, עושה סיבובים. כמו עם ישראל הסתובב 40 שנה במדבר. אבל זה שהוא הסתובב 40 שנה במדבר, זה לא מקרה. מי הסתובב אותם 40 שנה במדבר? הקדוש ברוך הוא. ככה זה ברמה הלאומית, ככה זה ברמה האישית גם. לפעמים אדם מוצא את עצמו שהוא רוצה להגיע לאיזו מטרה, לאיזשהו מקום, הוא מוצא בדרך עקומה, הוא לא מוצא את הדרך הישרה לשם, הוא מסתובב, 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 עד שהוא מגיע דוגמה, לפני 150 שנה בערך, הייתה נדידה של מיליוני יהודים מאירופה, מזרח אירופה לאמריקה. פשוט נדידה תמים. אם אני טועה, כשני מיליון יהודים עברו מאירופה לאמריקה עוד לפני המלחמה, לפני ישוע. זה דרך ישרה לארץ ישראל או דרך עקומה? מה אתם אומרים? דרך עקומה. היום אנחנו פוגש את הצאצאים שלהם כאן במכון מאיר. אומרים, מה, איך הגעת? הוא אומר, הסבא שלי היה בליטה או בפולניה, ברוסיה. עשה סיבוב דרך דרום אפריקה, אוסטרליה, דרך הקומה. בסוף, בזכות זה הגעתי למכון מאיר. זה מה עדיף, דרך ישרה או דרך הקומה?
ישרה.
ישרה. ישרה, ומה לעשות? ואינכם, הוא גלגל את הדברים האלה. ויש איזו סיבה, אנחנו לא יודעים בדיוק מהם הסיבות, אבל באופן לאומי בוודאי. הקימו את תרום המדינה, את ההתיישבות, כל זה. אם היו קולטים כאן 2 מיליון יהודים בפעם אחת, אי אפשר היה לקלוט. אי אפשר היה לקלוט 2 מיליון. איך, לא היו כלים לזה. פתאום היו נוחתים כאן 2 מיליון יהודים. אז היו צריך להקים תשתיות, התיישבות, כבישים, חקלאות, כל הדברים האלה. עכשיו, אלה שעשו דרך הקומה באמריקה, או עכשיו היה רוסיה, עלייה מרוסיה, דרך הקומה, עשו, עכשיו הם חוזרים לארץ ישראל. ככה יחזרו כולם. לפעמים היא דרך עקיפה, כאילו, לא פרונטלית, אבל ככה הקדוש ברוך הוא סידר, שיבואו בצורה עקיפה. במובן, זה דבר אחד. דבר שני, אומר, ים סוף. אלוקים את העם דרך מדבר ים סוף. ים סוף כמו לים סוף. למה זה נקרא סוף? סוף הוא לשון אגם שגדלים בו קנים, כמו בתסם בסוף, קנה וסוף קמלו. זאת אומרת, זה צמח, סוף זה מין צמח כזה, והים נקרא לשם הצמח הזה, שקנה, שעושים איזה, חותבים ספר תורה מקנה, קוראים לזה, אם אני טועה, הילדים קוראים זה בוסים, בוסים. אתם יודעים מה זה בוסים? לא יודעים מה זה בוסים.
אני יודע שקנה בסוף זה שתי צמחים.
כן, אבל נכון, קנה זה הקשה, הבוסים, זה הבוסים. והסוף, יש איזה מין, לא, מין תפרחת כזאת, מיוחדת, חומה דווקא. היא מתפזרת בסוף, כן. זה רך ככה, הסוף הוא כזה, עלים ארוכים כאלה. טוב, אם לא הייתם בחברה להגנת הטבע, אני לא בא אליכם בטענות. אבל אתה צודק, יש קנה ויש סוף. אז הים נקרא על שם הסוף. אפשר גם לדרוש את זה, ים סוף, הסוף של המצרים היה שם. הביא אותם, ים הסוף שלהם, חמושים, אין חמושים אלא מזוינים, דהיינו עם כלי נשק. יש כאן בסוגריים ארוך, וכן הוא אומר, ואתם תעברו חמושים, נדלג את זה, כן? כן, אתם תעברו חמושים, וכן תרגם אונקולוס מזרזין. הוא וירק את חניכיו וזרב. למה הם צריכים לעבור חמושים? היה להם מלחמות בדרך, מלחמת המלאק בהתחלה, או זו פרשה שלנו, מלחמת מדיין, מלחמת זה. אי אפשר לנהל מלחמה בלי כלי נשק. אז באופן פשוט חמושים, משון, החל החימוש, מה שנקרא, תחמושת, כל הזה אותו ביטוי, כלי נשק, כן? דבר אחר, מה זה חמושים? חמושים וחומשים, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפלה. אומר, ראיתי יהודי אחד, אומר לי בשם אמרו, פעם פגשתי יהודי אחד שהוא היה מזכיר הישיבה במרכז הרב, שמואלי, הרב שמואלי, זיכרונו לברכה. אז ביוחד הלכנו ברחוב, יד המפוגל כבר, אומר, דוב, אני רוצה להגיד לך חידוש תורה שהתחדש לי. מה החידוש? כתוב, חמושים עלו מארץ מצרים, אחד מחמישה. זאת אומרת, ארבעה יהודים מתו במכת חושך, ורק יהודי אחד מתוך חמישה יצא. הוא אמר לי, תראה, אתה יודע שהדור שלנו הוא דומה לדור יציאת מצרים. למה? הם היו 400 שנה בגלות, ויצאו מהגלות לכיוון ארץ ישראל. אנחנו היינו ב-2000 שנות גלות, וגם יצאנו עכשיו לארץ ישראל. עכשיו הוא אומר רעיון, הוא אומר כאן, תראה, בדור שלנו, כמו שיצאו ממצרים, יצאו אחד מחמישה, גם בדור שלנו אחד מחמישה. שאלתי אותו איך, מה זה? הוא אומר, תראה, בשואה מתו 6 מיליון, נרצחו 6 מיליון יהודים, שליש מהעם היהודי, כבר שליש מהעם היהודי, בשואה. עכשיו, אומר, היום ההתבוללות, היה לפני 20-30 שנה שאומר לי, היום אומר, ההתבוללות היא כל כך גדולה, היא יותר משליש. יש מקומות שחצי, ויש מקומות שאפילו 80% מהיהודים, בתהליך של התבוללות, ממש נעלמים. זה לא שואה, זה לא... זה, מי שעוזב את עם ישראל, כמו מת, הוא יוצא מהכלל. מה זה, שמה, לא חשבתי על זה, אתה צודק. בדור שלנו יש דבר דומה, שחלקים גדולים מעם ישראל פשוט נעלמים. אם זה בשואה, אם זה בהתבוללות, ודברים האלה. וראיתי, אם נהי טועה אצל הגאון מווילנה, שהוא מסביר את התופעה הזאת, הוא אומר שהתופעה הזאת של חלקים מעם ישראל, שבזמן הגאולה הם נעלמים כאילו, מתקים מעם ישראל, למה המשל דומה לזרע? אתה שם זרע של חיטה או אפונה באדמה או על הצמר גפן, כמו שהיו ניסיונות, שהיו ילדים, אז כשיש נביטה, אז הזרע נרכב, כל החלקים נרכבים. מה שהיה מקודם חי, הוא נרכב, הוא אומר ככה גם בזמן הזה, אומר, בזמן הנביטה, מה זה הנביטה? זה תחיית עם ישראל, הקמת המדינה, עם ישראל חי. בו זמנית ריקבון כזה גדול. טוב, אותם חלקים של האומה שמשום מה, אנחנו לא יודעים את החשבונות. הם פשוט, כמו אותו זרע, נרכבים, אבל יוצא, נצר משורשיו יפרה, יוצא עם, קם מתחייה בארץ ישראל. אני יודע, מחשבה עלו, חמושים עלו. אז מה צריך לעשות? מה הפתרון? לעבור לארץ ישראל. לעשות עלייה, מי שרוצה להישרד כיהודי, בצד האמת, מי שרוצה להישרד כיהודי, הוא חייב לבוא לארץ ישראל. למה? כי הסיכוי שהתבללו שם בגלות הוא כמעט 100%. עשו חשבון פעם, אחרי כמה דורות של משפחה שהתנתקה מהמסורת, מהדת, היא פשוט התנתקת מהאומה. צריך מאוד להזדרז לבוא לארץ ישראל. מקווה שכל עם ישראל שומע אותי באינטרנט. תבואו מהר. לא לחכות שם.
הרב, שמעתי שבהונגריה הסוכנות אומרת יש שם 200 אלף יהודים, ולפי הרישומים זה 5,000 יהודים. אז יש 195 אלף שהם יהודים, והם לא יודעים אפילו שהם יהודים.
ככה מבטח, ידוע.
רק מדינה אחת.
אני ראיתי באמריקה, ראיתי. יש גרעין של יהודים דתיים. בפלטבוש, בברוקלין, פה, כמה קהילות. קווינס. קווינס גם, יש גרעין של יהודים שהם שומרים על הדת, על המסורת וכל זה. אבל במנהטן, למשל, אומרים לי, כל האדם שני שאתה רואה כאן ברחוב היהודי, אני לא מריח את זה, אבל היהודים מריחים לי את היהודים. אבל אתה רואה, בכלל לא... אתה לא רואה שום סממן יהודי עליהם. לא בשבת, לא בחג, לא שום דבר. והסיכוי שהם התבוללו, ואני מניח שמה שיש במנהטן, יש ברחבי ארצות הברית, יש כמה קהילות ששומרות מסורת והם שורדים כיהודים. אבל רוב היהודים שם הם תהליך התבוללות, כזה או אחר. כואב בלב. בעזרת השם, כולם יחזרו בתשובה. התשובה הראשונה, לבוא לארץ ישראל. ובארץ ישראל, לבוא למכון מאיר. טוב, ישנה ה', אנחנו בברכות, פרק 50, ישנה 50. המתפלל וטעה, סימן רע לו. זאת אומרת, אדם מתפלל והוא מתחיל להתברבר תוך כדי התפילה, אז זה לא מקרה הדבר הזה. הוא אומר, סימן רע לו שתפילתו אינו נשמע, הוא צריך לפשפש במעשיו, לעשות תשובה. כן, יש חסמים כאילו בתפילה. צריך להוריד את החסמים, כן. טעה במילים בכלל, הוא מרגיש שהוא חסום, נפשית, הוא לא מסוגל להתפלל. לא יודע אם יצא לך פעם דבר כזה. יצא לך? אתה צריך איזה אינסטלטור שיפתח את הסתימות. ואתה אינסטלטור של עצמך, אתה מפשפש במעשה ויתקן את עצמו, כן. אבל אם שליח ציבור מתפלל והוא טעה, סימן רע לשולחיו, לא רק לו. לציבור שעושה לו שליחם, מדוע? מפני ששלוחו של אדם כמותו, זה כלל גדול. הוא השליח של כולנו. אז אם הוא טועה, אז בעצם יש קלקול בציבור, כי בעצם הוא מייצג את הציבור. זה לא עניין פרטי שלו. הסימן רע לשולחיו, והרי זה כאילו כל הציבור טעה. אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא, שהיה מתפלל על החולים, ואומר זה חי וזה מת, אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מתורה. מה זה שגורה תפילתי בפי? אם תפילתי, שאני מתפלל על החולה, נאמר במהירות, בשטף, ולא מכשול ועיכוב, סימן שהוא יהיה בריא. יודע אני שהוא מקובל, שהחולה מקובל, כלומר תפילתי שהתפללתי עליו נתקבלה, ואם להם, שאין תפילתי שגורה בפי, כי הוא רואה כל מיני חסמים, כל מיני עיכובים, הוא לא יכול לומר את המילים כמו בשטף, יודע אני שהוא מטורף, שנגזר דינו של החולה למות. זה חנינא בן דוסא, הוא היה חכם מיוחד במינו. היה לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים. יש ביטוי כזה רחמים, אדם שיודע להתבונן בתפילתו. זאת אומרת, שאדם מתפלל ויכול לשים לתפילה וי, אחרי התפילה, התפילה עברה. יש מכשיר כזה פלאפון, אז יש לפעמים, יש קליטה ואין קליטה, נכון? נכון? מישהו מתפלל כמו אומר, יש קליטה. אבל לפעמים אתה מתקשר ואין קליטה. איזו הרגשה הזאת? לא נעימה. ככה זה, למשל כמובן. ככה גם בתפילה, יש תפילה שמתקבלת. יש תפילה שאין קליטה. ורבי חנינא בן דוסא היה לו את החוש הזה, את הידיעה, מתי יש קליטה, מתי אין קליטה. היה חכם גדול. אנחנו בישראל ושפיעתו, סימן בי. אני רוצה לחזור על ה... בכל דבר, בתורה, בחיים, בכל דבר. הבנה אחת הוא קורא לה הבנה סיבתית, והבנה שנייה הוא קורא לה מוסרית. הוא אומר שזה לא עומד בסתירות שתי ההבנות האלה, אלא שההבנה הסיבתית זה הבנה רציונלית, מה שנקרא, באופן רציונלי. אתה רואה באופן הגיוני, אתה רואה תופעה, אתה אומר, זאת היא הסיבה, כמו במדע, כמו בכל דבר, אתה רואה תופעה וסיבה. ההבנה המוסרית היא הבנה שאתה רואה את המגמה הרוחנית, המוסרית, בתוך אותה תופעה. נתנו דוגמה שיש תאונת דרכים. אז ההבנה הסיבתית, יבוא שוטר, נתחיל להגיד, רבותיי, אתה לא עצרת באדום. זה הבנה סיבתית. אבל אם יש שם דאג או מישהו בעל ראייה חודרת יותר פנימית, הוא אומר, זה לא במקרה שלא עצרתי באדום וקרתה תאונה. למה? באותו יום בבוקר דיברתי לא יפה לאשתי או משהו כזה, חטפתי אותו חטפתי את זה בתאונת דרכים אחרת. אני מבטיח לכם שהשוטר לא יכתוב דוח על זה. אבל האדם, באינטואיציה שלו, בהרגשה הפנימית, יגיד, זה שהייתה לי תאונה, זה אצבע אלוקי. זאת אומרת, זה השגחה שבא לעורר אותי, לתקן משהו, משהו, כל אחד ש... זה נקרא הבנה מוסרית. אומר כאן הרב, הבנה מוסרית היא נשמת ההבנה הסיבתית. הצד הנשמתי, הצד הפנימי של ההבנה הסיבתית. זה מובן ה... כך הוא מרחיב כאן את הדיבור, בואו נראה את זה בהמשך, אמרנו שההבנה הסיבתית יש בה מועקה, כי אתה שבוי בעצם בסיבה. כאילו הסיבה רודפת אחריך, אתה לא יכול להתנתק ממנה. העיקר זו עצמה, וכאן באמצע, חידה נעלמה, ומכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונה שכלנו מלחדור לעומקיה של חידת עולם זו, מדוע ישנה העקה כזאת, כמו שאמרנו, שברגע שיש לך סיבה, זה משהו מסובב, אז אתה במעגל סגור בעצם. אתה אומר, זהו, זאת היא הסיבה ותו לא. אין זה חוסם לפנינו את הדרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה מההבנה הסיבתית, של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, ועד אנחנו מגיעים למצב של יכולת תיקון. זאת אומרת, כמו שאמרנו, האדם מבין בהבנה המוסרית שאולי היה בסדר, אז מה הוא צריך לעשות? אם אדם יודע ש... מה? תקן תשובה, לעשות תשובה. ואז יש לו צ'אנס, יש לו סיכוי, הוא לא תקוע בתוך ההבנה הסיבתית. וכל הבניין החוקי מסתער לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה. הכל קשור למוסר, שההידוק והעומת שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ, ועוד יותר מחותם מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית, וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו בעין ארוך. אולי המשנה שלמדנו על רבי חנניה בן דוסה, באופן, נניח, לא שגורה תפילתו בפיו. הוא אומר, וואי, למה? סיבה טכנית או משהו כזה. לפעמים אין לו סידור או משהו כזה. אבל חנניה בן דוסה הבין את ההבנה המוסרית. הוא אומר, אם תפילתי לא שגורה בפי, יש כאן משהו פנימי עמוק מאוד, אז אותו אדם שהתפללתי עליו, יש שם איזה דבר אלוקי, דבר מוסרי. כן. לא כל אדם זוכה להבנה המוסרית. רוב אנשים חיים בהבנות הסיבתיות. אז אנו עומדים בעולם של חופש, בהבנה המוסרית. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרומם הוא את העולם החוקי, הסיבתי כולו מושכו אליו. משפיע עליו מאור, ונמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה, של החוקים המוסריים, שהם הרבה עליונים נשגבים מהחוקים הסיבתיים. והסיבה פשוטה, ההבנה הסיבתית אומרת שהכל לטובה. מישהו שמע פעם את הביטוי הכל לטובה? הכל לטובה. גם הנפילה לטובה. גם אם היה תאונה זה לטובה. הכל לטובה, זה נקרא, אז אתה בחופש. אתה לא קבוע לאיזשהו מערכת, אתה לא יודע איך לצאת ממנה. נכון שהיה כאן איזה קושי כזה או אחר, אבל אתה מבין את המגמה הפנימית של כל דבר. זה נקרא הבנה, ואז אתה בחירות, אתה יכול להשתנות, אתה יכול להבין את, את המצב האחד, לחבר אותו למגמה הכללית. כן? כמו שאתה רואה, ירידה לצורך עלייה, אתה רואה את העלייה גם בירידה. זה מדרגה של הבנה סיבתית, כן. מוסרית, סליחה. יישר כוח.